אוי ווי. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט, בני ראובן. על המילה הראשונה יש שאלה. ראיתי המפרשים דנים בזה. מה זה ויקח? הרי לא היה פה אחד, יש פה קורח, דתן ואבירם, ואון בן פלט. ארבעה אנשים. ממתי נהיה ארבעה אנשים לשון יחיד? מה זה ויקח לשון יחיד? אלא אמר ויקח קורח שכל אחד היה מפלגה בפני עצמה. עשו פדרציה בין המפלגות, הרי הם בעצמם רבו מי יהיה מספר אחת. אם קורח רוצה להיות מספר אחת, דתן ואבירם רוצה להיות, דתן רוצה להיות מספר אחת, אבירם רוצה אחד, וגם און בן פלט שהוא נשיא ראובן. אחרת מה עשינו? בפרט שכאן צריך כהן גדול. כהן גדול לא יכול להיות רק איש אחד. אתה שמעת, יש כהן גדול בתורנות? מה זה פה רב ראשי ספרדי, רב ראשי אשכנזי? זה לא הולך ככה. אז צריך שיהיה אחד. אז הם אמרו, בוא קודם כל נעשה הפיכה, חס ושלום ילחמו נגד משה ואהרון, ואחרי זה הם יסתדרו ביניהם, או שיאכלו אחד את השני ויהיה מה שיהיה. אבל נתן אייפשיץ אומר, לפי זה מובן משנה באבות, ואיזו היא מחלוקת שיהיה לשם שמיים, מחלוקת שמי והלל, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. אומר רבי יונתן, זה לא, גם פה לא מסתדר. שמי והלל מובן, שמי היו בכל דבר, היו לא שחס ושלום ביניהם מחלוקת, או דווקא לומר ההפך מהשני. לא. הגמרא אומרת שלשם שמיים, הגמרא בעירובין מפרשת שאתה לא תוכל להגיע לחקר ההלכה ולדעת את הדין על בוריו. אמרתי לכם שפעם זכינו לראות מורנו רבי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת בפורים השתכר. ומה היה אומר כשהוא שיקור? תתפללו עליי שדע הלכה אחת על בוריה. היה בוכה ואומר, תתפללו עליי שדע הלכה אחת על בוריה. כלומר, הלכה, הרבה פעמים אנחנו לומדים, ואחר כך פתאום מוצא אדם אחרי 40 שנה, אחרי 50 שנה, מוצא משהו אחר. היה גאון רבי שלמה, אתם מקשיבים שמה? לא, זה כבר שבועיים, יש לי בעיות עם האגף הדרומי פה, הגזרה הדרומית לא שקטה. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי נפטר בן 123, והוא, קראו לו הסבא קדישה, והיה צלול בדעתו עד יומו האחרון. וענק גדול בתורה, ענק, היה את כל השס בעל פה, וכל הרמב״ם והטור והבית יוסף, כל הפוסקים היה יודע אותם על בוריים. והיו באים מקצפות תבל אשכנזים, ספרדים, לפלפל איתו בהלכה או לחקור איזה עניינים שיש להם חקירות. אז הוא עליו השלום, מה רציתי לומר, ברח לי רגע, לשלמה אליעזר אלפנדרי, היה כותב. אז פעם שאל אותו חכם אחד, זה סיפר לנו רבי עזרא עתיה, היה בן בית אצלו, הוא אהב אותו מאוד מאוד, ולא כל אחד הוא היה מקרב. אז אמר לנו ששאל אותו פעם איזה שאלה בהלכה. אמר לו, קרא למישהו, היה כבר זקן מאוד, אמר לו, תעלה פה על המדף העליון, יש שם ארגז עם כתבי יד, תפתח את הקופסה, תחפש שם בקונטרס מספר זה וזה, שם ממוספרים הקונטרסים. לפני 80 שנה כתבתי בנושא זה. 80 שנה. זאת אומרת, הוא היה בן 120 בערך, זאת אומרת, הוא בגיל 50 כתב, אחרי 80 שנה עוד הוא זוכר ורשום בזיכרונו הכל. והורידו את הקונטרס וראו כתב יד באמת עתיק יומין, גם נייר אחר, קולמוס אחר, צבע דיון שונה לגמרי. אך הופכים דף, רואים עוד כתב ועוד כתב, אומר להם כן. ואחרי 30 שנה הוספתי עליו עוד, ואחרי 20 שנה הוספתי עוד קטע. וכן הזדה, כנראה נהיה תחיית המתים, הטלפונים מצלצלים. אז בקיצור, אומר, תראה כמה היה מתעסק בתורה. זאת אומרת, האדם שלומד תורה, אז אין סוף לידיעה, וצריך לפלפל ולחקור ולהעמיק עד אין חקר ועד אין תכלית. אף פעם לא יגיד די. לכן החכם יקרא, וכותב רבי אברהם אבן עזרא, תלמיד חכם. כי כל היום הוא לומד. כל הזמן אנחנו לומדים ולומדים ולומדים. ואין בושה שאדם יאמר, אני לא יודע. כבר אמר רבנו יוסף חיים, כללו של דבר, כל האומר שהוא יודע בחזקת שאינו יודע. אשריך, אשריך, מהשערים באת עד לכל לעשות לי את זה. אז כללו של דבר, כל האומר שהוא יודע וידוע שאינו יודע, והאומר שאינו יודע אפשר לקוראו יודע. אז לכן האדם צריך לדעת שצריך, תמיד צריך ללמוד. אז עכשיו מה ימיר אל השמי? שמי רצו לדעת את האיפקה מסתברה. זאת אומרת, כל דבר שהיה אומר הלל, שמי חולק עליו, למה מביא לו ראיות בצד השני. כי איך יש, מעט את הרווחה, דשמעת את ה... כלומר, נו, עוד ביטול תורה. איפה השכל? אבל למה אתה עומד שם? מה זה מה אני אעשה? עוד לא מתווכח. אז הוא אומר לו, אתה צריך לדעת את הצד השני, את כל הראיות מהצד השני. וכאן לא יכול לפסוק את ההלכה, עד שלא ידע את כל הראיות והסיבות. אין לצד זה, אין לצד זה, אז אפשר לפסוק. לכן הזוהר כך מפרש, בשמעון בר יוחאי עליו השלום, אף על פי שהוא מתלמידי תלמידיו של הלל. אבל הוא היה הולך כדרך בית שמאי, ככה הגמרא אומרת עליו. בכל זאת הוא כותב, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. הפירוש אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הלכה יש רק אחת, או אסור או מותר. אלא הכוונה היא שאי אפשר היה לדעת שבאמת הלכה כבית הלל, עד שלא נשמע את כל הסברות של שמי. ואי אפשר לדעת שהלכה בדברים מסוימים כן היה כשמי, חי דבר, ויש דברים שלא. אי אפשר היה לדעת עד שנדע את כל הסברות שאמרו הלל, ואז נגיע לחקר האמת. אז עכשיו, איזו מחלוקת שהיא לשם שמיים, כלומר לדעת את האמת, זה מחלוקת הלל ושמיים. ומה פירוש מחלוקת לשם שמיים? לא לשם שמיים, לשם לימוד תורה תגיד, לשם האמת. לשם שמיים, השמיים, איך נבראו שמיים? התחלה לא היה, היה תוהו ובוהו, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום. לא היה שמיים, לא היה ארץ. פסוק אומר, בראשית ברא אלוהים שמיים את הארץ, זה כותרת. ואיך עשה את השמיים ואיך עשה את הארץ, התורה מתחילה להסביר. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, כלומר הכל היה מים. יום אלוהים יהיה אור ויהיה אור, זה היה יום אחד. ביום השני יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז אם כן, אז הפריד אותם, זה נקרא מחלוקת, שנהיה מחלוקת. מה פירוש מחלוקת? המים היו גוף אחד והיה קשה להם מאוד. כמו אומרת שהם בכו המים, מה זה שאנחנו אומרים, נשאו נהרות דוחים, דוחים בחיים, בוכים. המים שלמטה בוכים, אנחנו מנותקים מהמים שלמעלה. זה כשיש חס ושלום עצירת גשמים, אז המים רוצים שירד מים מלמעלה. אז זה, יש מים עליונים ויש מים תחתונים, יפריד אותם. כי אחרת איך יהיה יקום? איך אנחנו נחיה? איך ננשום? איך נתהלך? איך נזרע את האדמה? איך נלמד תורה? ואיך נאכל ונשתה? צריך שיהיה חלק למעלה, חלק למטה. זה מחלוקת לשם שמיים. אבל השנייה, המחלוקת, זה מחלוקת שאינה לשם שמיים, קורח ועדתו. לא אמר קורח ומשה, כי משה לא היה צד בעניין, בכלל הוא לא הגיב, לא ענה. יש פתגם, הרמב״ם אומר שמי שעונה זה כמו חוץ מכבודכם יורק למעלה, אז הרוק חוזר עליו. לכן אם דיבר איתך כסיל, אל טען כסיל כאיבלתו, פן תשווה לו גם אתה. אתה בשביל מה אתה עונה לו? אתה רואה אותו טיפש, שידבר כמה שהוא רוצה. הכסיל הרבה דברים. אבל אתה תשקול את דבריך. יש מקורו ברמב״ם, הצרפתים מייחסים את זה להם. הם אומרים שאם כאילו יש להם איזו אמרה חכמה, אז הם אומרים שאם אתה רוצה להגיד מילה, לפני כן תסובב את הלשון שלך 7 פעמים בפה, אחר כך תוציא את המילה. זה למעשה דברי הרמב״ם. זהר שלא תחרט אחר כך, אז מראש תשקול 7 פעמים אם צריך לומר או לא צריך לומר. הרמ"ק רבי משה קורדבירו עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל יהי רצון. הרחם על עמו ישראל ויאמר די לצרותינו, רחם על המשפחות היקרות האלה מסכנים. אז הוא כותב הרמ"ק, שאם יש לך איזה משהו להעיר לחברך שציער אותך או עשה לך משהו, תקבל עליך לא לדבר עד אחרי 72 שעות. למה? תוך 3 ימים אתה עדיין מדבר מתוך רגש או מתוך נקמנות. תשתוק 3 ימים, ואחרי 72 שעות תחשוב אם כדאי לדבר ואם יש תועלת בדיבור. ואז אם תראה שבאמת יש תועלת, מדבר באדם נבון שיש לו שיקול דעת, אז תדבר. אבל אל תדבר. כמה זה קורח ועדתו. מה קורח ועדתו? הם בתוכם היו מפולגים, והם אחד רוצה לאכול את השני. זה כמו המפלגות של היום, אתה לא רואה ככה? שניים יושבים ביחד, אי אפשר. אמר אבן עזרא, אם ראית שני עורבים לבנים, תאמין שיש כלה וחמותה חיים בשלום, או שתי צרות, יקח שתי נשים, והם יחיו ביניהם בשלום. אז אם כן, צריך לדעת האדם, לדעת לשתוק. אז זה קורח ועדתו. הם בתוכם היו מפולגים. כן אמר, איזה מחלוקת שנה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. דרש פליאה. שמעת על זה? המדרש פליאה. יש שם דברים, מלא מדרשים, מלא דברים, וזה לא מובן מה הקשר. למשל, הים ראה וינוס. מה ראה? ראה קל וחומר. וכן על זה הדרך. אז הם באים המפרשים ומפענחים. זה חידות. פירושו מדרש פליאה, מדרש מלא חידות. המדרש הזה אומר על הפרשה שלנו, ויקח קורח, מה ראה קורח שלקח עצמו לצד אחד? ראה פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? מה קרה? אתם יודעים, אגב, השבוע נולד באמריקה פרה אדומה נולדה. זה שטויות, זה כל בשנה יש אולי 100 פרות אדומות בכל העולם. זה לא ראייה. פעם היו עושים רעש, משיח בא, משיח צריך שיוולד באמריקה פרה אדומה, אזרחות אמריקאית, יש לו פרה ישראלית, אין בעיה. שהוא יבוא, יביא איתו את הפרה. אז אומר ראה פרה אדומה, מה הקשר פרה אדומה עם קורח, מה שראה קורח? נלאו המפרשים. ראיתי שאחד המפרשים הקדמונים, מחכמי ספרד, כתב שהוא ראה מה שהיה במעשה העגל. מעשה העגל, עד העגל, הגמרא אומרת, הבכורות היו עובדים בבית המקדש. והאמת, יש סברה ברבותינו, בהרבה מקומות, שלעתיד לבוא, יחזרו הבכורות לעבוד. אז מישהו בכור צריך להתכונן. אז הבכורות היו עובדים בבית המקדש. כשחטאו בעגל, נפסלו מהעבודה. מי באו במקומם? הכהנים. למה? כי הכהנים שבט לוי. שבט לוי, השבט היחיד שלא עשה עגל, לא היה בעגל. לכן משה רבנו קורא לשבט לוי ואומר להם, והרגו איש את אחי ואיש את קרובו וכו'. השבט לוי לא היו במעשה העגל. אז השבט לוי לא היו במעשה העגל, אבל אהרון הכהן לצערנו, פיתו אותו, רימו אותו, ערב רם, מלא היו. וזוהר מובן בפרשת כי תישא. יונוס ויום ברוס שהם רשעים ירכב. שני בניו של בלעם הרשע, הם היו מהרשע ערב רב, והסתובבו בין ישראל, והם היו אוספים את הזהב, והם עשו כשפים, והביאו את הזהב ונתנו לו ביד שלו. כן אומר רבי שמעון, וואי אהרון חסידה, וואי אהרון חסידה, אתה אהרון הכהן החסיד, שאיך יטעו אותך הרשעים האלה ונתנו לך את זה ביד. כתוב, ויקח אותו מידם ויצר אותו בחרת. מה זה מידם? אם היה אומר להם תשימו פה על השולחן, תשימו פה על הקרקע ואחר כך לוקח, לא היה יוצא עגל, כי זה צריך קשר. לכן תראו, לא עליכם, שחוזרים מבית העלמין או שקוברים את הנפטר, אז במעדר שקוברים אסור להעביר את המעדר מיד ליד. למה? להורות שאין קשר, שיפסק המוות. אז כשאתה נגיד גרפת, הכנס, יש מצווה לקבור, שומרים קצת עשה דאורייתא, לקבור את הנפטר, אני שופך עליו חול או אפר, ממלא בקבר, משאיר את הכלי, איזה כלי שמילאת, תשאיר אותו, הוא ייקח לבד, אני לא תמסור ביד. וכן גם אחרי שחוזרים, הכלי שנוטלים בו את הידיים, לא להעביר ביד, תניח לו על השולחן או על הקרקע והוא ייקח משם. למה? להורות שאין, לא יהיה קשר, כדי שהדבר הזה ייפסק, ובלע המוות לנצח. מחה אדוני אלוהים דימה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר. אז ככה אנחנו רוצים שלא יהיה קשר. שמה בסתרה אחרה, בכשפים, בכל דבר רע שיש להם, הם מעבירים מאחד לשני כדי שיהיה קשר, וזה יפעל. אז צריך פעולה שתהיה פעולה קשורה. אבל אהרון הכהן איך שיהיה, קרה לו מה שקרה לו בתוך זה, רואה את מעשה העגל, ולמה פרה אדומה באה, באה לכפר על העגל, כך אמרה הגמרא, למה ציווה התורה, ציוותה, ויקחו אליך פרה אדומה, מה זה אליך? אליך זה לאהרון הכהן, הוא צריך את הפרה האדומה שלכפר. משל, במלך שהיה לו ארמון, ובתוך הארמון הייתה יושבת אחת הנשים שלו, ובא התינוק שלה ולכלך את הרצפה של הארמון. מה אמר המלך? תבוא האם ותקנח צועד בנה. ככה היה מעשה העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה אדומה והיא תנקה את מעשה העגל. כל הצרות שיש היום, המוות לא עליכם וכל ה... זה מצד מעשה העגל. לכן פרה אדומה מבטלת את הכל. עכשיו אהרון היה שמה, ועוד מה יש בפרה אדומה? ראה קורח, קורח היה תמיד חכם גדול, ידע את כל התורה כולה, הוא היה במדרגת משה רבנו, כך אומר עליו הזוהר הקדוש, מדרגת משה ממש, לא, אפילו לא פסיק אחד פחות, רק אינו התעתו. ראה שמואל הנביא יוצא ממנו והוא התבלבל, שהשכל שלו מסכן אף לו, מה יעשה? אז הוא ראה שבפרה אדומה יש דבר מעניין, שזה ששורף את הפרה, ככה פסוק אומר, והשורף את הפרה וזה שמתעסק עם האפר וזה שעושה את המים והכל, יחבס בגדיו ותמה עד הערב. שאלת הגמרא, מה קרה פה? אויבי, הרי הפרה האדומה הזו באה לטהר תמאים. אומרת הגמרא, כן, מטהרת את התמאים ומטמאה את הטהורים. רמב״ם עליו השלום, הרמב״ם מימוני, פרש פירוש נפלא מאוד בזה. הוא אומר, זה ידוע ברפואה כך, שאם יש חולה ורוצים לרפותו, צריך לקחת תריאקה, תריאקה זה כל מיני תערובת של עשבים בסמנים שונים מערבבים, ויקחו בשר האפעה, נחש הכי ארסי, אין אותו היום, הוא לא ברשימה של חיה מוגנת פה במדינה הזאת. אז יש נחש ששמו אפעה, והוא לוקחים את הבשר שלו ושורפים אותו, יודעים כמה לשרוף, וטוחנים ומערבבים, ובלי זה לא מפעל. אז הוא אומר, מה אתה עושה? אתה שם לו שם המוות. הוא אומר, כן, ברפואה שמים גם קצת שם, אבל צריך לדעת את המידה. זה שהיום אנטיביוטיקה עושים, ממה אנטיביוטיקה עשויה? מחיידקים. חיידק שלקחו אותו והחלישו אותו ונתנים לגוף נסיוב, או מי שחס ושלום נחש יקיש אותו, מה מרכיבים לו? נסיוב, מאותו סוג של אותו נחש. הרופאים צריכים לדעת איזה סוג נחש זה היה, אומר לך, תביא את הנחש אבל תביא אותו מת, לא תביא אותו חי, שלא יאכל את הרופא. אז תביא אותו, שידע הרופא איזה נחש זה היה, או אם אתה מכיר אותו, מזהה אותו, זה משהו אחר. למה? צריך לדעת לתת לו מאותו מין. עכשיו כל אחר, הספרה אדומה מטמאה, אז אם כן אהרון יש בו חס ושלום קצת 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 מהוארו, מיד ראה פרה אדומה, אמר עכשיו אני יכול עליו, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי וכו'. יוסי אמר, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. מה פירוש יפה נדרשת? מכיר את הסיפור עם הדרשן ההוא? היה חכם אחד דרשן, אל תחלק היום כימיקלים, תעשה טובה. מספיק. פרשת קורח היום. אז היה, אתה מכיר אותו, את הדרשן ההוא? הייתה לו רק דרשה אחת, של פרשת קורח, בכל העניינים של קורח. עכשיו מה היה עושה? היה בא לבית הכנסת, מזמינים אותו לדרוש, במפיק מרגליות, עשה פרשת האזינו, פרשת נוח, פרשת בלק. מה לקורח פה? והוא אין לו, לא יודע, לא על האזינו, לא בלק ולא שום דבר. מה יעשה? אז היה בא, אומר, רגע, אני קצת לא מרוכז, ואני צריך כדי להתרכז להריח את הטבק. מחפש את קופסת הטבק שלו, מכניס את היד לכיס הזה, לא נמצאת. הכיס השני, לא נמצא. הכיס ההוא, הכיס שלישי, רביעי, ועוד, פותח את כל הבגדים, מחפש את הטבק. איפה הטבק? איפה הטבק? איפה? היה פה. נעלם לי, וואי. מה זה, קורח נבלע באדמה? אמר, הזכרתי לכם את קורח, בואו אני אספר לכם על קורח, ומתחיל לפותח את הדרשה על קורח. אז בכל מקום היה עושה את הדרשה הזאת. זה אמר, יפה נדרשת. ונתן אדם שהצבער, הפרשה זו יפה נדרשת, איפה שתלך יש מחלוקת. זה אומר, תפתח את המסגן, זה אומר, תסגור. זה אומר 24, זה אומר 22. זה אומר 18. פלוס, זה אומר מינוס. וכן, אז זה הדרך. זה אומר, לקחת לי את המקום, זה אומר, תדליק את האור, זה אומר, תפתח את החלון, זה אומר, אתה מכיר את הסיפור? שהיו פעם שני שלוחים מהארץ, נסעו לחוץ על הארץ. שכנים, לא היה להם מקום לישון, תנו להם איזה חדר מעפן כזה, מלא קורי עכביש, תנו להם לישון שם. באו לישון, זה לקח מיטה אחת, ככה בקושי מיטה, ולא יודע על מה עומדת, על קרי התרנגולת, וזה על קרי האבז. היו לישון. זה אומר, קר לי, סוגר החלון. הוא אומר, אוף, התשעה חם, פותח את החלון. זה עוד פעם, סוגר, כל הלילה היו עסוקים, בלסגור, בלפתוח. קר הבוקר, ראו, בכלל אין זכוכית בחלון. אבל מה רב, הוא בחינם, הכל פסיכולוגי. זה אומר, קר, זה אומר, חם. אז הוא אומר, יפה נדרשת. מה יפה נדרשת? תמיד יש מחלוקת, ויכוחים. אז תמיד אפשר לדבר על הנושא של קורח. למה? הוא בני קורח, לא מתו בדיוק, השם ישמור ויציל. זאת אומרת, עוד פרשה זו, מה זה יפה נדרשת, שהיא סתומה. הפסוק לא אומר מה לקח. לא כתוב כלום, ויקח קורח, מה לקח? ואז זה באו פירושים. הנער לקח מקחרה לעצמו. אחד אמר לקח עצמו לצד אחד. אחד אמר לקח עצמו, לקח תלית. לקח תלית, ולהלביש את כולם 250 איש, תליתות שכולם תכלת, והביא אותם למשה ואהרון. כל אחד אמר משהו. אחד אמר מקחרע, זה פירושו יפה נדרשת, כשלא כתוב מה, אז אתה יכול להתחיל להעמיס, אתה יכול להתחיל לדרוש ולפרש. אבל נתן להמשיץ אומר יפה נדרשת, למשל ולשנינה. כלומר, כל מי שעושה מלחמה, אומרים, הנה קורח הגיע, הנה קורח, זה קורח. והחתם סופר כותב בפרשה הזאת, וכל כך, כמה צריך האדם להיזהר, שיקרא לילד שלו שם של כשר, לא איזה נמרוד, או אני יודע, או איזה סטפן, או טיטוס, קרא לו שמות יפים, שמות של קדושים, אומר החתם סופר, וכל כך, כל זאת עלתה לו לקורח, לפי שנקרא על שם אחד מאלופי עשיו. אלוף פינון, אלוף מגדיאל, אלוף קורח, אלוף עמלק, אלה אלופי עשיו. אז הוא אומר, למה נקרא בשם כזה? תראה מה קרה לו. לכן צריך לקרוא בשמות יפים. כך אומר החתם סופר עליו השלום. אומר עוד, פרשה זו יפה נדרשת, פירושו אקטואלית, בכל מקום. הרב ארונו של יוסף, יש פירוש על זה, ארונו של יוסף, על התורה. כתב, מה זה ויקח? כסף. הכסף אכל אותו. מאיפה למדנו שזה כסף? הגמרא שואלת, אישה בשלושה דרכים, נכון? בשלוש דרכים האישה נקנית? ככה המשנה הראשונה בקידושין. בכסף, בשטר ובביאה. בכסף מן הלם, עטיה כיחה כיחה מעפרון. כתיב אחר, כי כך איש אישה, ייקח. ושם כתוב, כסף השדה כסף, הוא אומר פירוש פול, שידע שזה כסף. אתה מכיר את הסיפור ההוא? זה היה עם מקנס, זה לא היה בזמנך בכלל. זה סבא של אחמדינג'אד, שם רשעי מרכב. הוא היה נוסע באונייה פעם, במפרץ הפרסי. שטל ערב קוראים לזה בערבית, הם כועסים, הם אומרים זה פרסי, לא, זה לא שטל ערב. אז הוא היה נוסע בסירה, והסירה טבעה, והתחילו לצלול במים. עכשיו, באו האנשים, הצלה, באו כוחות הצלה להציל. אז את מי שניצל, ניצל, מי שלא, לא, זה הסבא היה שם. אמרו לו, תן את היד, תן את היד. הוא שומע, תן, זה פרסי, לא יכול לתת. אז הוא ממשיך לטבוע. אמרו לו, תן את היד, בא, שבא אחד פיקח שם. אמר לו, קח את היד, קח את היד, לקח. אז אמר לו, תגיד לו, קח. אמר לו, קח, לקח. עכשיו זה, ויקח קורה. הוא אומר, יפה נדרשת, אומר, תנאי שיץ, עליו השלום, הביא את הרב ארונו של יוסף, כי משדה אפרון, לקח כסף. מה זה כסף? זו המדרש אומר, על קורה, שהוא היה קליקוס. שם, מה פירוש המילה קליקוס? היה המנכ״ל, המנכ״ל בבית של פרעה. זאת אומרת, קורח היה בעל גדולה וכבוד, בעל מלוכה. הרי הוא משבט לוי, שבט לוי לא היו בשעבוד. אז הוא היה קליקוס של פרעה, וכל המפתחות של כל האוצרות של פרעה בידו היו. וכשיצאו משם, לקח את הכל איתו. הוא לקח את האוצרות, לכן הוא אמר, 300 גמלים היו רק נושאים מפתחות של האוצרות שלו. צבע חשוב, כמה אוצרות היה לו. והוא אחד משלושה עשירים שהיו בעולם. ויש אומרים, יש מדרש אחר שאומר שהאוצרות של יוסף נגלו לו. אבל הזוהר לא אומר כך. הזוהר אומר שבאומנת יבוא המשיח, אז כל האוצרות של יוסף שנמצאות במצרים יתגלו, וכל היהודי ארצות הברית ואירופה, וזה ייקחו את זה, יגלו. למה? ואנחנו מה? אז רבי אברהם אזולאי מקשה את הקושיה הזאת. הוא אומר, אנחנו, שיבוא המשיח, מי זה אנחנו? תושבי ארץ ישראל. אז אנחנו סובלים כל הזמן צרות, מפה, משם, איפה לא. אין לנו צד אחד של מנוחה. אז אנחנו נהיה רוחניים. תן לנו הקדוש ברוך הוא כנפיים, נוכל לשוט בהם בשמיים ולעלות לגן עדן. ולא נצטרך לא לעבור, כסף לא יהיה נחשב כלום. שום דבר, בוזו זהב, בוזו כסף. אני לא תשפוך, תזרוק את זה בזבל. אבל אלה שישבו בחוץ לארץ, יישארו עדיין גשמיים. וישארו עדיין עם עסקים, ועם המטוסים שלהם, והבנקים, וחשבונות, וכו' וכו' וכו', וייתן להם. ולא רק זה, עתיד מלך המשיח, כך מביא רבי אברהם אזולאי, קיבל את זה מהרמק, בן משה קורדבירו, בספרו חסד לאברהם. לקחת את כל יהודי חוץ לארץ, הם יבואו לכאן, ויהיה ביניהם, הוא אומר, אפילו תלמידי חכמים. ויגידו, מה זה? איך יכול להיות? זה תושב שכונת התימנים, זה חרטטנג, אתה יודע מה זה חרטטנג? שכונת הפחים. זה מבוכרים, זה אני יודע מאיפה, מנווה צדק ונווה שלום. הוא תושב נציבות, והוא תושב שדוד, והוא כל אחד מאיזה מקום. ואלה יהיו ישבו בשורה הראשונה עם המשיח, ויעלו עם כנפיים למעלה, לשמיים, ויבקרו את אברהם אבינו, והנה אנחנו מה? יאמר להם המשיח, כך אומר רבי אברהם אזולאי, הם עזבו כל כסף וזהב שבעולם לכבודי, ובאו פה באמת ישראל וסבלו. כמה קשה לגדל פה ילדים, עד שמכניס אותו לתלמוד תורה, ואת הילדה לבית ספר, בית יעקב, ואחר כך להילחם, להיכנס לסמינר, ואחר כך כל זה, ואחר כך להתמודד עם הפרנסה, ואחר כך יש בעיות שלום בית, ועוד ועוד, ואחר כך האישה רוצה לנסוע לחוץ לארץ, עם כל החברות שלה במטוסים, בשבועיים, נשים עושות נסיעה, איפה נשמע דבר כזה בעולם? בר מינה, לאן הגענו, איזה דור מבולבל ומשובש. אתם רוצים לנוח, תלכו לאיזה מקום, תלכו עם בעלך. אבל לסת לחוץ לארץ, מטוסים, שבתות, עדיין נכשלים שם, אנחנו יודעים, על ימין ועל שמאל. הם אוכלים שם כאילו דגים, וכל הדגים שם, כמעט 90% דגים טמאים. נכשלים שם בחילולי שבת, בכל מיני בעיות. ואומרים להם, נסיעה על קברי צדיקים עם איזה רבנית, איזה רבנית. צריכה אמיתין, אפילו לזה לא היה, אנטיוכוס לא היה רבנית כזאת. איזה רבנית, מה הם מדברים? השתגעו לגמרי, השתגעו. אז אם כן, פה סובלים, אתה סובל, אתה בלחץ. שם באמריקה, באירופה, שם השקט, שלווה. אין להם את כל הצרות. אומר, בניו זילנד אתה יכול ללכת כמו מלך, אף אחד לא יצעק עליך, אף אחד לא יעשה לך כלום. והנה, אנחנו לא הולכים בניו זילנד, אז לא מגיע לנו, מגיע. יגיד להם, ואתם, אתם ישנים שם? הלו! הוא חושם. אז אומר, אתם, אז עזבתם ארץ ישראל בשביל כסף וממון, ייקח אותם כולם לנמל יפו. לא שיש שם חלילה איזה הופעה, חס ושלום, התבטלו כל הזה, תיאטראות. ונבל אומר כך, והים התיכון מושבע ועומד, תשמע, מששת ימי בראשית, שכל האוצרות שיש בעולם, בקרקע, כל מי שיחביא מטמוניות, אם זה הורדוס, אם זה טיטוס, אם זה ארור, קוקוס שהיה פה לפני חודש, ואם זה כל אלינו, אספסיאנוס והוא חברו של רבי, איך קראו לו? אנטונינוס. שמעתי טוב? אז אנטונינוס היה עשיר גדול, אחד משלושה עשירים בתבל. כל האוצרות שלהם צריכים לצאת דרך מנהרות תת-קרקעיות, וכל האוצרות שיש בים, המון אוניות טבעו בים עם זהב וכסף. פולט הכל נמל יפו. כל האורך. איפה הולך תדע? איפה ביפו? ואז יגיד להם, תיקחו. הנה, זה שלכם. אבל אנחנו היהודים שמצאים בארץ ישראל, יש לנו כנפיים, שתים בהם שמיים, הולכים לגן עדן, לא צריכים את זה. זה נחשב כמו אבנים וברזלים, מה זה אוספים, שטויות, ממש שטויות. זאת אומרת, ככה היא, הבנת? זה קורח, מצא את המטמון הזה, וזה שיגע אותו, ויקח, לכן לא אמר מה ויקח, הוא סומך עליך שאתה לומד גזירה שווה, כיחה מהאפרון, לקח כסף, הרבה כסף. על זה אמר המדרש, על הפסוק יש עושר שמור לבעליו, יפה, אתם ברוך השם מתקדמים, אני כמעט לא צריך כבר לתת פה שיעורים. לא, בלי עין הרע, אתם עברתם אותי כבר. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. אומר, מי זה לרעתו? אומר המדרש על הפסוק, וכל אשר להם, מה זה? שהאדמה פתחה את פיה, אז ותבלעם אותם ואת כל היקום, וכל אשר להם, וכל אשר להם. מכאן למדנו שקורח היה עשיר גדול, משלוש מילים, בכל אשר להם. אז מה אומרת? שהיה לו הרבה עושר. ומי היה עשיר? המן היה עשיר גדול בזמנו, שנאמר, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. כבוד עושרו לא היה עשיר בתבל כמו המן הרשע, מחשמו וזכר זכרתו. ואז היה גדול בעושר. גם קורח היה גדול בעושר. אחר כך מי היה הכי גדול בחוכמה? אחיתופל היה ענק בחוכמה, היה יועץ גדול. איפה היה גר? בגילו, כי כתוב עליו אחיתופל הגילוני. כל אחד היה נקרא על שם עירו. בגילו אז הייתה עיר נפרדת מירושלים, וכך היה שמה אחיתופל הגילוני. וכנגדו באומות העולם היה בלעם הרשע, לא היה חכם כמוהו, מחשמו, עוד מעט הוא מגיע בדרך, מחשמו וזכר זכרו. אחר כך, ותראה מה קרה להם, שניהם הלכו, גם המן מפה, ולהבדיל קורח מפה, כי קורח יהודי, אחר כך החיתופל מפה, ולהבדיל בלעם מפה. אחרי זה, מי היה לנו בגבורה? לא היה גיבור בעולם כמו שמשון. שמשון היה גיבור גדול, תראה מה הוא עשה בפלישתים, הרג אותם, מה עשה להם, טחן אותם, כיסח אותם, לא השאיר להם פרצוף. וכנגד זה באומות העולם, גוליאת. וואה, מה שכתוב במדרשים על גוליאת. איזה גיבור ענק שבענקים. אז זה מפה וזה מפה. ואיפה הלכו הם וכל הגבורה שלהם? הלכו. אז יש עושר. והמדרש שואל, אז למה לא התקיימו? מפני שהם חטפו מעצמם ולא מהקדוש ברוך הוא. אדם צריך להתפלם תמיד, לכן אלה שהולכים מגרדים מפעל הפיס, מחר בבוקר תראה אותם בדוכנים, עומדים בתור, כל אחד מוציא את הכרטיס שלו, בודק עם איזה פנים של מסכן, בודק את המספר, איזה מספר עלה בגורל. זה לא טוב, לא טוב, לא טוב. עושר כזה הולך לאבדון. הגמרא אומרת שכל עושר שהאדם תובע את חלקו בידו, סופו יישאר מנו מאומה. תמיד צריך לבקש שהוא ייתן לך. כתוב בפסוק, ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה. כך המשך הפסוק. מה פירוש? אומר, אם אדם, הוא מעצמו הלך, עשה כסף בני, שביקש מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להיות עשיר, נכון? כן. הוא יגיע לפסגה, יגיע, אני יודע, יהיה לו הרבה אפסים בחשבון בבנק, בסדר. אבל אחרי זה, מסכן תופס אותו מס הכנסה, מסכן חקירות, 4433, ואני יודע, בלוד, שם יש השם ישמור, אמר לי, רק הוא שומע את זה, הוא כבר מקבל חלחלה. ורדת את החלחלה, אוחזת למי ששומע. אז זה, ועוד, אכן, אז זה הדרך. אז זה נהיה לו לרעתו. או נהיה מזה, נהיה לו מחלות, השם ישמור. וכל המחלות באו מצד העושר שלו. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא נותן אפילו 100 דינרים, וכת השם היא תעשיר, לא יצא מזה קלקול. ולא יוסיף עצב עם ה... אומר המדרש, לכן מפה תלמד מוסר השכל, מה היה איתו? נפתלי מרופשיץ, עליו השלום, עליו השלום, כותב, תראה איך פסוק אומר, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, תראה איזה מיוחס. אומנם בן יעקב, לא, כי יעקב אבינו ביקש, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם, אל תחד כבודי. אז יעקב אבינו ביקש, שלא יהיה. אומר, אבל, היה מיוחס, אבל תראה מה יצא לו מהייחוס בסוף, לאן הלך? אומר, מה? עד רבה, מי שמיוחס, כך כותב נפתלי מרופשיץ, ועושה עוון, בר מינן, בר מינן, חוץ מכם, העונש שלו חמור שבעתיים. למה? אם הוא בן של איזה כפרי, או בן של איזה עם הארץ, ועושה עוון, נו, אבא שלו לא לימד אותו, או איפה גדל, השם ישמור, אבל הוא גדל במקום של קדושים וטהורים על ברכי הצדיקים. איך יעשה מעשה כזה? נורא והיום. והביא מעשה מהגמרא, יש בגמרא מסכת חולין, דף קה, הגמרא אומרת שם, דנה לגבי אכילת בשר וחלב. כל ההלכות של אכילת בשר וחלב, שם מובא בסוגיה. הגמרא שם מביאה, שזו בשר, בסעודה הבאה יכול לאכול חלב. בא הרמב״ם ופרש את הגמרא, מה זה סעודה הבאה? סעודה, לא מדובר סתם, נשנוש. דרך העולם לאכול אחרי 6 שעות. וכן הרמב״ם אמר שהזמן הוא כמו 6 שעות. אומנם התוספות שם כתבו בסעודה הבאה מתי שאתה אוכל ארוחה השנייה, לכן אצל ילדים למטה מגיל מצוות, ובפרט בחורף, הם רעבים. אז הרבה פעמים מאכילים אותם בצהריים קציצות. הוא אכל, נגיד, סיים בשעה 2 בצהריים. נהיה שעה 6, הוא משתולל, הקיבה שלו שורפת, ואין לה אימא מה לבשל. והוא לא רוצה לאכול ביצים, נמאס לו כל יום ביצים, ביצים, ביצים. מה, אני תרנגולת? לא רוצה ביצים. אז הוא רוצה לאכול חלבי. עבר 4 שעות, ניתן לו חלבי. נהיה שעה 6, למה? זה זמן ארוחה השנייה. בקיץ אפשר קצת להאריך, לא נורא. מנקור אוכל ארטי, קרטיבים, אכל ביסלי באמצע. אבל בחורף, בפרט בחורף, שהקיבה שלו קטנה וזה מסכן מעכל מהר, אז צריכים לתת לו, מותר לתת לו. ואפילו גם פחות. מותר לתת. רק שהגיע לגיל חינוך, כדאי לחנך אותו, מגיל 9 והלאה, חנך אותו. שם הגמרא אומרת, אמר מור עוקבה. מכיר את מור עוקבה? יתרו, היו 3, הזוהר אומר, היו 3. משה רבנו, זה היה הבל, נכון? קין בא ב3. אחד היה נהיה צדיק, אחד הלך לרע שברע, אחד נשאר באמצע, מתנדנד עד עכשיו. הצדיק שיצא מהם ותיקן את עצמו, זה היה יתרו. יתרו חזר בתשובה והתגייר, וזכה שהיה לו 2 חתנים צדיקים, משה רבנו עליו השלום, והשני אלעזר בן אהרון הכהן, לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, בטלת לו את פינחס. תראה איזה נכד זכה, איזה נכד פינחס בן אלעזר, שמאי בקרוב אצלך. אז הוא אומר, תראה מה יצא, וזה יתרו, השלישי קורח בלעם הלך לאבדון, הוא צעק, אוי מי יחיה מסומו אל, למה הוא ראה שקורח נשאר באמצע, וסופו שיתוקן, למה יצא ממנו שמואל הנביא, אוי מי יחיה מסומו אל. הוא אומר, הוא היה אותה נשמה, הוא היה נשמה של קורח, נשמה של יתרו, וזה כמו רשע נדבק ברע, אז הלך לעזאזל בלעם הרשע יחד עם כל אלה, חמאס והפתח וכל חבריהם ואלה שעומדים מאחריהם עם מחשמם, וכולל גם לא, מזכיר האום ונשיא ארצו ארהב הבית ואשתו גם כן. הבנת? אז אומר קורח בסופו נתקן, ולכן כתוב בפסוק ותבט עיני בשוריי בקמים עליי מראים, משה רבנו מתלונן, תשמע נא אוזני. מה זה? שמה כתוב נורא והיום, כתבו עליו, אמרו עליו שחס ושלום חשדוהו באשת איש. עד כדי כך, רש"י במקום מביא, מלמד שחשדוהו. אז הוא שומע מה מדברים עליו, מרחלים עליו, והכל הפוך על הפוך, הוא מאשתו פירש. והם אומרים עליו דברים כאלה, השם יצילנו, השם יצילנו, איזה דור, איזה מה היה שם, איזה דברים נוראים. ולמה באמת? כתוב וישמע משה ויפול על פניו. מה שמע? שמע שאומרים עליו את הדברים האלה. אז ויפול על פניו, רש"י אומר מלמד, וזה דברי הגמרא, נאמר חסדו באשת איש. הכתב סופר אומר, מאיפה יצא הדבר הזה, דבר חסדו באשת איש? אומר, תסתכל, בכל עדת קורח הנשים לא היו שם, לא הלכו להצביע, כל אלה שהשתגרו שם זה היו גברים, ועד רבה אשתו של און בן פלט היא הצילה אותו. אז הם אמרו פתאום, מה קרה שכולם גברים, אין במפלגה אפילו אישה אחת? הרי לפי התורה של גרוניס, איך קוראים לו, ורבנו אליקים ורבנו ברק, צריך להיות אסור הדרת נשים. אין אצלם כל כבודה בת מלך פנימה, הם לא מכירים בתנ"ך, לא מכירים בתורה הקדושה. אז הוא צריך נשים, ראו אין נשים, אמרו, כנראה, והוציאו עליו לעז, כך כותב הכתב סופר. בעל ההפלאה כותב, משום שהפסוק אומר, ואת אשת רעהו לא תימא, מה פירוש? זה שלא ירד, ככה הגמרא בסנהדרין אומרת, סנהדרין פא, זה שלא ירד לאומנותו של חברו. הוא ראה את חברו פתח פלאפל, הוא פתח מולו פלאפל. הוא מוכר ב-15 שקל מנה, הוא עושה 10 שקל מנה, 7 שקל מנה, 9 כדורים, והכדורים קטנים, לא משנה, אבל כדורים. אז הוא עושה, ירד לאומנותו של חברו, זה כמו אשת איש. הם טענו עליו שאתה לקחת לנו את האומנות, כך אומר בעל הפלאה, רבי פנחס בעל הפלאה. לכן חשדו, אמרו, עשו גזירה שווה, חס ושלום. ועוד אומר, כתוב בגמרא, כל מי שיש בו גסות רוח, סופו שנכשל באשת איש. גאה, הסופו שנופל שמה. והם חס ושלום אמרו על משה רבנו, סמל הענווה, שהפסוק אומר ולא קם נביא כמשה. ועוד אומר הפסוק על ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. הם אומרים עליו שהוא גאה חס ושלום ולקח להם זה, אז לכם ויפול על פניו שאמר אני לא זה. ועוד איך הם אמרו? כי כל העדה כולם קדושים. מה פירוש? אם אדם אומר על השני, אני קדוש, אני לא כזה, אני לא כזה, אני לא כזה, זאת אומרת חס ושלום ההוא כן כזה. אז הם אומרים למשה רבנו, כל העדה כולם קדושים, כאילו בחוץ חס ושלום ממך ומאהרון הכהן. חבר'ה, ישמע משה ויפול על פניו. מי יכול לתאר איזה צער היה לו למשה רבנו, איזה צער, איזה כאב, איזה כאב. כן, ומה זה קדושים? הגמרא אומרת, כל מקום שאתה מוצא קדושה, שם אתה מוצא גדר ערווה, אין עריות, אין איסור עריות. כן, אמר כל העדה, יש פה מקום, כולם קדושים. נאמר, בינתיים, לא נורא. אז אומר, לכן אמר, זה הסיבה, עכשיו עוד דבר, אז מה עם מור עוקבה? הזכרנו את מור עוקבה, יתרו, כל זה דרשתי לכבודך. אז מור עוקבה, מה היה איתו? שם דן בגמרא במסכת חולין, לגבי בשר וחלב. אז הוא אומר, ענה בהי מילתה חלה לגבי חמרה לגבי אבו. חלה זה, זהו, נו חומץ. כמו שאומרים, חומץ בן יין, חוץ מכבודו, מור עוקבה, הרי ידוע, היה בעל צדקה בכתובות סמך זן, הגמרא מתארת אותו, איזה צדקה היה נותן, משהו, פלא פלאים. ורבנו הרי אמר עליו שהוא היה נשמת יעקב אבינו, שאחר כך בא בעקביה בן מהללאל, אחר כך בא ברבי עקיבא זכותו תגן עלינו, ואחר כך בא במור עוקבה. תראה, ארבע צדיקים, אותם אותיות עקב, וכל פעם זה יש איזה אותיות נוספות או מתחלפות שם. אז הוא היה מור עוקבה, הוא היה אמור עקבה. עלה בהי מילתא, אני בדבר הזה לא יכול להיות כמו אבא שלי. אני כמו חומץ לגבי היין, לגבי אבא שלי. מה אבא שלי היה עושה? הוא אומר, אבא שלי ביום שהיה אוכל בשר, לא אוכל גבינה בכלל, רק למחרת. לא נוגע בחלב. אבל אני לא יכול. אני אכלתי בארוחה הזאת בשרי, בארוחה הבאה, אחרי 6 שעות, אני אוכל חלבי. אז אם כן, זה שאתה רואה שיש הבדלים בין הדורות, אתה רואה יש הבדלים. אז אומר גם כאן, ייחוס, למה מרוקבה בך? כי הוא אמר, איזה מיוחס אני? אתה אומר עליי שאבא שלי צדיק, אבל אני לא כמוהו. זה קשה לי. אומר רב נפתלי, עכשיו הבנת? אחרי מה הפסוק הוא אומר, ויקח קורח, מי הוא היה? בן יצהר, בן קהת, בן לוי, תראה, בנם של צדיקים, תראה מה הוא עושה. אז זה קשה מאוד. לכן מור עוקבה היה מתלונן על עצמו שהוא בן של כזה צדיק, והוא לא יכול להיות במדרגה של אבא שלו. אז זה העניין, אומר, מכאן תבין כמה קשה. היה גאון הבית חדש, רבי יואל סירקיש, עליו השלום. רב בעיר קרקה. קרקה ידועה. הייתה עיר והם בישראל, המון גדולי ישראל היו שם. הרמה, ראש רבני אשכנז, רבי משה איסרלש, עליו השלום, היה רב של קרקה. והבח היה שם, זה דור אחריו, דור אחרי הרמה. היה איתו הרב מגלה, ותורי זהב, חתנו היה שם, ועוד עיר של מלאה רבנים. יום אחד, הוא היה בית חדש, היה מאוד דואג לעם ישראל. אז היה הולך איפה יש כפרים, עיירות, אין שם תורה מספיק. נכנס לאיזו עיירה אחת, תוריד את היד שמה. נכנס לאיזו עיירה, גם בסיפורים אתה מפריע. נכנס לעיירה אחת, הלך לעיירה אחת, נכנס שמה וראה את הרב שלהם שם, ראה שהרב לא, חצי עם הארץ. אז טוב, אמר לו, אתה יודע מה, ברצינות הוא דיבר, בוא נתחלף. תלך אתה לקרקה, תהיה אתה רב של קרקה, אני אהיה רב של פה. אז אחרי זה אמרו לו התלמידים, רבנו, איך כבודו מדבר כך? אומר, תקשיבו. פה אין להם רב, שואלים אותו, הוא עונה להם הפוך. מה שאסור מותר, מה שמותר אסור. אני אענה להם, לפחות אני למדתי משהו, אני יכול לענות להם. עכשיו מה הבעיה שלכם? שהוא ילך לקרקה? מי ילך לשאל אותו שאלות? מלא רבנים יש. בכל בית שני אתה מוצא רב. כמו אחד אמר, בירושלים יש לך 40 רבנים ברחוב אחד. אתה תלך בעיר אחרת, 40 רחובות בלי חכם אחד. אז מה עשינו? אז הוא אומר, זה כל העדה, כולם קדושים ובתוכם אמר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו. למה בוקר? עכשיו. בוא נגמור את זה, למה המחלוקת תימשך? ועוד בלילה יתכננו וישבו ויעשו כל מיני. הגמרא ביומה, דף ע"ה אומרת שהיה המן שהיה יורד, אז הצדיקים היה יורד פתח האוהל. לבינונים היו צריכים יצאו בלקטות, זאת אומרת לצאת לסוף הסמטה. אבל רשעים היו יוצאים בחוץ לגמרי, מחוץ למחנה, שנאמר שתו העם בלקטו. אז היו יודעים לפי איפה המן שלו יורד, יודעים אם זה צדיק, אם זה בינוני, אם הוא רשע. עכשיו, גם אם אתמול הוא היה רשע, יכול להיות שהיום חזר בתשובה, נהיה בינוני, או נהיה צדיק. וגם זה היה אתמול צדיק, היום עשה מעשה לא טוב, ירד מדרגה, אי אפשר לדעת. אחרי אמר להם משה רבנו, מה אנחנו מתווכחים? בואו נחכה לבוקר, ואז נראה איפה יורד המן של כל אחד ואחד, ואז נדע מי צודק ומי לא צודק. אך אמר, לא אדם אחד מהם נסעתי, ולא הראה אותי את אחד מהם. מה פירוש אחד מהם? לא הראה אותי אותם, מה זה אחד מהם? אלא מי זה היה כל אלה שניהלו את כל העסק? דתן ואבירם. הם היו המנוע שמפעיל את כל המערכת הזאת, מערכת הסתה נגד משה רבנו. אז הוא אמר, רגע, אני זוכר שיצאתי מבית פרעו, הייתי ילד, כתוב ויצא וירא, כתוב שני אנשים עיוורים ניצים, עיוורים בבית כתוב שם. ואז ויאמר לרשע, למה תקר רעך? מי אלה היו? דתן ואבירם. כי כל מקום רעך זה הוא, זה שניהם. דתן היכה את אבירם, אומר, טוב, דתן, אני מבין שהוא נגדי, כי אני צעקתי עליו, ויאמר לרשע, למה תקר רעך? אבל אבירם, איזה בן אדם זה? זה בן אדם? שלם ראה תחת טובה. לא הרי אותי את אחד מהם, הרי הוא היה בסדר, אני הייתי איתו בסדר, למה הוא נגדי? זה כאב לו למשה יותר מהכל, משלם ראה תחת טובה. איי, 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 מי יותר רשע? הרמה מפנו. אמר, מה, מה? הרמה מפנו כתב, תשמע רגע, שמה, סבלנות, אמרתי לך, שאדם מתבגר נהיה יותר סבלן, ואתה נהיה יותר צעיר, ברוך השם. אז הרמה מפנו כותב על המעשה של אליהו. זוכר אליהו בהר הכרמל, מה היה איתו? שהוא לקח שני פרים ואמר, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו. אז לקח שני פרים, הגמרא אומרת, שני עגלים שנולדו באותו יום, גדלו באותה אורווה, אכלו מאותו סיר, שתו מאותם מים, דומים אחד לשני, ממש תאומים, שלא יגידו זה יש לו עין כזאת וזה יש לו אוזן כזאת. לקח אותם שווים שווים שווים, אמר, נעשה גורל, אחד יצא לשם ואחד יצא לצד ההוא. אז אבירם יצא לצד ההוא שלהם, ודתן בא לצד של אליהו. עכשיו הוא בא להקריב אותו לשם, ואת השני, לאן הוא מקריב אותו? השם ישמור. אז הוא בכה. כתוב שם שהפר היה בוכה. המדרש אומר שהפר היה בוכה. הפר היה בוכה, והוא לא רוצה ללכת לכיוון המזבח של הבעל. אמר לו אליהו, כשם שם שמיים מתקדש על ידי חברך, כך שם שמיים מתקדש על ידך. זאת אומרת, אנחנו חייבים לקחת שתיים, אחד מול אחד. אבל אומר הרמה מפנו, מה קרה פה? מה זה פר בוכה וזה? אומר, אחד היה דתן והשני אבירם. ואבירם, למה שמו אבירם? אברהם היה לו גאה גדול, לא רצה להיכנע. דתן עוד היה קצת אפשר לרקח אותו לפעמים, אבל הוא אבירם, לא עליכם, לא עליכם. אז הוא היה ליבו רם, ולכן אז אמר לו בסוף, בסוף נתקנו שני הפרים האלה, נתקנו על ידי מה שקרה איתם, השם הצילנו. אז אומר לכם, לא אחד מהם נסעתי, ועוד לא חייבתי, רש"י אומר, לא חייבתי הזכאי ולא זיקיתי החייב. מה פירוש? חייבתי הזכאי ולא זיקיתי החייב, אלא פירשו פירוש נפלא מאוד. יש משנה באבות שהדיין, כשבאים אליו שני בעלי הדין, אז המשנה אומרת, יהיו בעיניך שניהם כרשעים. אז לא קם מפניהם, לא מכבד אותם, לא כלום. למה? אני לא יודע, אולי זה הרמאי וזה שני, גם השני רמאי. אסור לך להיות משוחד לכיוון אחד, אל תהיה חד סטרי. אתה תסתכל על שניהם כרשעים. שעה שסיימת את הדין וקיבלו עליהם את הדין, יהיו בעיניך כצדיקים שקיבלו עליהם את הדין. עכשיו משה רבנו, הגמרא אומרת עליו, היה שופט בלי עדים, בלי ראיות, ובלי שטר, ובלי מסמכים, בלי כלום. אלא הוא בעיניו היה רואה והיה יודע, זה רשע, זה צדיק. אז אצלו אין את הכלל שיש לנו במשנה, שבהתחלה צריכים להיות שניהם רשעים ובסוף שניהם צדיקים, אלא אחד מראש זכאי והשני מראש חייב. אז לכן הוא אומר, לא חייבתי את הזכאי, אז לא הפכתי, אולי הפכתי את הדין, לא הפכתי. לא חייבתי את הזכאי ולא זיכיתי את החייב, כי מראש ידעתי מי זכאי ומי חייב, ולכן אמר כך עליו השלום. זה כתב החכם צבי את הפירוש הזה, אביו של הגאון יעבץ, וזה דבר מבהיל. זה מדוקדק במילים ממש. עוד אחרי זה מה אמר רבי שלמה קלוגר עליו השלום, כותב, אומר, בידוע שמחלוקת צריך להיות, מי עושה מחלוקת? או עשיר גמור או עני גמור. למה? תגיד, עשיר, הגברה אומרת עליו, כתוב בפסוק, והעשיר יענה עזות, הוא לא מפחד מאף אחד, מה אם הוא יש לו כסף, יש לו זה, הוא עד רבה, הוא משחד אחרים, תן להם מעטפות, אז הוא לא מפחד. והעני, לא אכפת לו לעשות מחלוקת, למה מה יעשו לו? אין לו לא משרה ולא שררה, ולא הבת שלו עובדת במשרד הזה ולא זה, כלום, אין לו שום דבר, אפילו בית אין לו, אז אין לו מה להפסיד. הוא אומר, פה זו הצרה הייתה פה. רבי שלמה קלוגר, תראה איזה הסתכלות. הוא אומר, קורח, הגמרא עכשיו אמרנו, שאמרה, לא היה עשיר כמוהו, העשיר הכי גדול, מולטי מיליארדר מתבליין גם. מה לא היה, לא היה כמוהו? אני לא מפחד מאף אחד. הוא עשה מחלוקת. מצד שני, מה עשו? נתן ואבירם. נתן ואבירם, מה כתוב עליהם? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ליחשו מצרימה, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אלה דתן ואבירם ירדו מנכסיהם, הם היו עשירים, הפסידו את כל הכסף ומכחת, אז נהיו עניים ונשארו עניים. אז הוא אומר, לכן זה הצרה היה פה. מצד אחד יש לי פה עסק עם עשיר שלא מפחד מכלום ואין דבר שמרתיע אותו, מצד שני עניים שאין שום דבר שאפשר להפחיד אותם. אז זה הצרה הצרורה שהייתה, זה מחלוקת, ראית? כן, צריך להיזהר ממחלוקת מאוד מאוד מאוד. עוד הגמרא מסכת סוטה, דף ממתת, הגמרא אומרת דבר מבהיל, שני תלמידי חכמים שאינם נוחים זה לזה בהלכה, זאת אומרת שזה מחייב, זה פותר, זה פותר, זה מחייב, זה מחפש את ההפוך מהשני, השם ישמור ויציל, הגמרא אומרת, סופם, אסור להם לגור באותו, ואם יישארו באותו עיר, סופם שאחד מת ואחד גולה. לא, זה לא יימשך ככה, אי אפשר, כי התורה אי אפשר לשחק איתה כל הזמן. היה עליו השלום רבי איזיל חריף, חריף מאוד היה, כשמו כן הוא, והיה איזיל, והיה חריף בתורה, אמר פירוש, תשמע את הפירוש שלו. הוא אומר, טוב, אז היו שניים, נכון? ושניהם היו לא בסדר, כי הם איבדו כבר את השיווי משקל, וזה מה שזה אומר זה נגד זה, מה שזה אומר זה, זה אנטי, בשביל הפרינציפ כמו שאומרים. שזה אומר, אחד מת מת, למה השני צריך לגלות? אומר, לא, אתם יודעים מה זה? למה השני היה נגד? ולא סתם, זה מישהו, היו מפלגה שעמדה מאחריו, ואותה מפלגה או אותה פלגנות הביאו אותו להציק לרב, היה רב שהיה פוסק להם הלכות, אז כל דבר שהרב אומר, הם מביאים אותו להשמיץ אותו ולהביא ראיות נגדו. עכשיו, שנפטר הרב, די, איננו. עכשיו, הם לא צריכים את השני. מה הם עושים? עושים לו כסף, עושים לו זה, אמרו לו, לך מפה, יאללה, רוח מנהון. עשית את שלך, כושי עשה את שלו, כושי יכול ללכת. זאת אומרת, לכן אומרת הגמרא, ואחד גולה, למה הם הרשעים שחיממו אותו ושהסיתו אותו, הם סופם לגרש אותו. זו הסיבה. עוד יש שאלה, ראיתי רב חיים מצאן, זכותו תגן עלינו, היה קדוש מאוד, היה כל כך היה קדוש, הוא כותב בהקדמת ספרו דברי חיים, שהיה כל כך, הוא אבותיו היו מצניעים את עצמם, מכאן אדם ילמד כמה צריך לברוח מכבוד ומפרסומת. אומר, היו כל שבועיים מסיימים מסכת ומעולם לא עשו סיום, זאת אומרת לא עשו רעש, אף אחד לא היה יודע שהוא סיים מסכת, הכל בהצנע ובהסתר, שלא יהיה איזה, איזה, איזה דבר שלא כהוגן. בואי נעת, שב, שב. אז הוא רב חיים מצאנז עליו השלום, אומר כאן מה שאמר משה רבנו, אם כמות כל האדם ימותון אלה, פקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם של חני. ואם בריאה עברה השם פצתה אדמה את פיה, אז תדעו וירדו חיים שאולה, אז תדעו ש... כי נעצו אנשים האלה את השם. אומר רב חיים מצאנץ, מה פירוש? הוא אומר משה רבנו, שאם למשל היום בלילה הם יסכבו ולא יקומו, נרצון שובי ישראל לא יקומו. לא, איך אומרים בערבית, יסבח ולא ימסי, יראה את הבוקר ולא יזכה לראות את הלילה. אז הוא אומר, אם כמות כל האדם, אז מה, למה משה רבנו צריך דבר יוצא דופן? זה לא מובן, הוא מקשה. הפסוק הראשון אומר, כמות כל האדם, אם הוא תונאל, זאת אומרת, מיטה טבעית, אני לא מסכים. ואם יהיה מיטה טבעית, אז לא השם של החני. אבל אם יהיה מיטה משונה, שאיך שתפתח האדמה את פיה, ותבלע אותם, אז אני יודע שזה... אומר, אתה יודע למה? גם אם לא השם של החני, עצם זה שהם עשו מחלוקת, אפילו שהם צודקים, יצא בסוף שהם צודקים, אבל הם עשו מחלוקת, מי שעושה מחלוקת לא מגיע לו לחיות. שמצילנו. כאדם ילמד, כמה צריך להיזהר, אפילו הוא צודק ב-100%, טוב. לא לדבר. לא יגיד מילה אחת, ולא יעורר שום... זה. גם הרכוש שהיה איתם, הכל נפל. והגמרא אומרת, אפילו אם אחד היה לו מחט שישאיל מקורח או מעדת קורח והיה אצלו בבית, יצאה מחט ממקומה והתגלגלה, התגלגלה, התגלגלה ונפלה בתוך הבור הזה. למה היה צריך שכל הרכוש הזה ילך? לא חרם, לפחות שיהנו מזה עניים, ייהנו מזה אנשים טובים, וכזה רכוש היה לקורח בלי סוף, עושר גדול, ענק. מה קרה פה? אז הוא אומר, כיוון שהוא היה לוי, ושבט לוי, לא היה לו חלק ונחלה בארץ. למה? כיוון שידוע, מה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם, 400 שנה. ואחרי כן, יצאו רכוש גדול, יקבלו פיצויים. אז מי מגיע לו פיצויים? אלה שעבדו. אז כל השבטים היו בעבודה פרך של מצרים, אז היה להם עושר, מגיע להם העושר, בזכות הם לקחו את זה. אבל קורח, איזה, אתה הגיע לך עושר? אתה משבט לוי, לא היית בשעבוד. ועכשיו למדנו, המדרש בפירוש אומר, הוא היה קוליקוס בבית של פרעה, מנהל כל האוצרות וכל המפתחות של האוצרות בידו. אז מאיפה יש לך כסף? זה גזל. זה ממון של גזל, לא שווה, צריך הכל ללכת. יש על זה רבי אליהו איתמרי הכהן, זכותו תגן עלינו, בן שבט מוסר, כותב דע, שחס ושלום, חס ושלום, אם אדם גוזל אפילו שקל, ושם את השקל הזה בין 100,000 שקלים שיש לו, זה כמו סרטן, הורס לו את כל 100,000. אומר לכן ייזהר, אפילו הכסף שהרוויח ביושר ובקשרות, מביא ראיות לזה. גם הרב קו הישר כותב אותו דבר. הרי אדם צריך להיזהר, הכסף הזה שבמון לא של יושר, יש בו סכנה, הוא יערוס גם את הממון של היושר. אז לכן אמר, כל הרכוש גם כן היה זה. כך אמר, את מחתות האנשים האלה בנפשותם. מה פירוש בנפשותם? אומר בנפשותם, הרבה פעמים אתה פוגש בן אדם ואתה אומר לו, מה זה? אומר, זה התיקון שלך. אומר, אין דבר, אתה תלך, אתה תעבוד שמה, אתה תעבוד, תביא לי את הכסף ואני אשב, אני אתפלל עליך, וזה התיקון שלך. שולח אותו לחוץ לארץ, שולח אותו לכל מיני מקומות, או שולח אותו לעשות מחלוקת, ואומר, כן, התיקון שלך בעולם לעשות מחלוקת, התיקון שלך בעולם לעשות זה, וזה משבש את דעתו. כמו שאמר פעם אחד, יש מצווה להרוג, אמר, לא ראיתי בכל התורה כולה, רב חיים מצאנץ, אמר לו, לא ראיתי שיש מצווה להרוג איזה יהודי, חס ושלום. אז הוא אומר, גם כאן, מחטות החטאים האלה בנפשותם, הם מתעסקים עם תיקוני נפש. זאת אומרת, הוא עושה תיקון נפש, זה אומר רב חיים מצאנץ עליו השלום. אומר שהוא אומר זה התיקון שלו, אומר לו לא, יש מחלוקת, עליך לברוח מיד מהמחלוקת. אבל סופו של קורח, כך הגמרא אומרת, יתוקן, שנאמר צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח, קוף, רש, חט. הוא היה לו שלוש אותיות לקח מהאבות, אברהם, יצחק, יעקב. קוף של קורח מאיפה בא? עוד שלישית של כל אחד מהם, יצחק, חט. אבל יעקב, יוד עין, קוף. קוף מיעקב זה קוף של קורח. יעקב נתן לו עוד קוף. אחר כך בא אברהם, נתן לו עוד רש. א' ב' רש, שלישית. בא יצחק, עוד שלישית, חט. נהיה קורח. תראה לך איזה אותיות הוא קיבל. אבל הוא מהר יותר מדי, הלך למקום אחר. נחש, שרף וגם עקרב. קורח, קוף, כל עוד שנייה שמה. עקרב, עוד שנייה, קוף. זה קוף של קורח. אחר כך, שרף, עוד שנייה, רש. נחש, עוד שנייה, חטא. ומה זה נחש, שרף, עקרב? זה לא רק נחשים כאלה, זה רוחניים. סתרה אחרה, נדבק בהם. ועל זה אמר משה רבנו, אל תפן אל קשי העם הזה, קשי, קוף. ואל רשעו, ואל חטאתו. קורח, אל תבין כשי עם הזה רשעו וחטאתו, סופו שהוא ידבק באבות, בסוף שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועליכם, גזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונשמע ונתבשר בשורות טובות שירחם.